דף מבית עמוד בית, 21 שורות מלמעלה. איבא אלו מסתפקת הגמרא, איבא אלו אותו מקום של אישה, אותו מקום שהגדרנו אותו כבית החיצון, כפי שבואר אתמול, או באותם ההגדרה של שיניים, או כפי שהגמרא הביאה מהברייתא עד היכן שמגיע השמש בשעת גמר ביה, שזה מוגדר לנו כאותו מקום, מה שנקרא בית החיצון שבאישה. בלוע אבה או בית הסתרים אבה? האם זה מוגדר כמקום הבלוע בבשר, או שזה מוגדר כמו שאר קמטים שזה מכונה בית הסתרים? ההבדל בין הבלוע לבין בית הסתרים, אמרנו, הבלוע זה מקום כזה שמבחינתנו התומה כמנדלייטה. וזה בעצם לשון רשי בפנינו, שרשי אומר תומעה בלועה לא מתאמה, דערי כמי שאינה ואין בה לא מגע ולא מסע ותהורה אישה זו. זאת אומרת, הגדרה של תומעה בלועה פירושו של דבר כדבר המתעכל, ומבחינתנו הוא לא קיים. אם הוא לא קיים, אז לא שייך בזה שום תומעה, לא מגע ולא מסע. אם אנחנו מגדירים את הדבר כבית הסתרים, בית הסתרים זה מקום שהגמרא בנידה במ"ג לומדת מפסוק, שמקום כזה אינו מתאמה. כשאנחנו רואים אינו מתאמה, פירושו של דבר שמגע שנוגע תומה באותו מקום, יש לימוד מהפסוק שהמקום לא מקבל תומה. אז אם לצורך הדוגמה בית הסתרים זה מקום הכפלים, למשל תחת בית השחי, זה הדוגמה הקלאסית של נקרא מקום בית הסתרים, ויש לנו שרץ שיושב באותו בית הסתרים, אז נכון שהשרץ לא מתאמה במגע, הנגיעה באותו מקום לא מתאמה, אבל אי אפשר להתכחש לזה שיש פה שרץ, השרץ קיים, ומכיוון ששרץ מתאמה גם במסע, הרי שאותו אדם נושא את התומה וממילא הוא מתאמה תומת מסע. וההבדל אם זה מוגדר כבלוע או בית הסתרים.
אותו דבר בתומת מת?
בכל דבר.
אם יש לו עובר מת,
בכל דבר שהוא דבר בלוע, אנחנו באים ואומרים, יש משנה מפורשת, כלב שבלע חתיכת כבית מן המת, נכנס אל הבית, הבית טהור, כי זה תומה בלוע, תומה בלוע, אז זה לא קיים, מבחינתנו זה התעכל בתוכו, זה כבר לא קיים. ממילא באה הגמרא ואומרת, מה ההגדרה שלנו של אותו מקום של אישה? האם זה מוגדר כמקום של בלוע או בית הסתרים? שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? עונה הגמרא, כגון שתחווה לה חברתה כזית נבלה באותו מקום. אנחנו לא אומרים שהיא תחווה באותו מקום, כדי שלא יהיה מצב שהיא נתמתה כשהיא הכניסה את זה לאותו מקום. אבל ברגע שיש לנו מישהו אחר שהיא לא נגע, מישהו אחר נגע, ועכשיו זה נמצא באותו מקום. היא אמרת בלוע ו... תומה בלועה לא מתאמה. אם זה מוגדר כמקום הבלוע, אז אין כאן לא תומת מגע ולא תומת מסע, וממילא אישה טהורה. והיא אמרת בית הסתרים ונהיתה במגע לא מתאמיה, אבל במסע מיה מתאמיה, וכיוון שזה מתאמה במסע, הרי האישה הזאת התמאה מחמד זה שהיא נושאת את הנבלה. אומרת הגמרא, זה מחלוקת המוראים, אביי אמר בלוע ורב אמר בית הסתרים. מבאר את הגמרא, אמר רב אמינא אמינא לה, מאיפה אני לוקח את הדין הזה שהגדרת המקום מוגדר לנו כבית הסתרים? דתניא, אנחנו אתמול הבאנו בדף מ"א עמוד ב' ברייתא. הברייתא מתייחסת למה שנאמר בפסוק, והתניא ורחצו במים ותמו עד הערב. הפסוק הזה מדבר על ואיש אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, אז גם ה... בועל וגם הנבעלת, דהיינו פה מדובר בביה כהלכתה, על פי דין, בעל ואישה. אומרת התורה, אבל עצם התשמיש יוצר מצב, ורחצו במים ותמו עד הערב, זה דבר המתמה, ולכן הם טעונים טבילה. ועל זה באה ברייתא ואמרה, אמר רבי שמעון וכי מה בא זה למדנו? אם לעניין נוגע בשכבת זרע ללמד שהוא טעון טבילה, הרי כבר נאמר למטה, או איש. ומכיוון שכבר נאמר או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, אז ללמד על העניין הזה של מגע תומה, אנחנו כבר יודעים ששכבת זרע מתאמה במגע. אלא מפני שתומת בית הסתרים, מכיוון שעכשיו שאותו המעשה של הביאה גורם לנו שהשכבת זרע ייגע איפה? באותו מקום שמוגדר כבית הסתרים. ותומת בית הסתרים אינה מתאמה. אלא, אז למה בכל זאת האישה תמאה? למה צריך קבילה? שגזרת הכתוב היא כאן בעניין הזה, שאפילו שזה בית הסתרים זה מתאמה. לענייננו, אומר רבה, זה הלשון שלי, אלא מפני שתומת בית הסתרים היא ותומת בית הסתרים לא מתאמה, אלא שגזרת הכתוב היא. אז הנה אני רואה שזה מוגדר לנו כמקום של בית הסתרים. לכן אומר רבה, אני סבור שאותו מקום נחשב בית הסתרים. והבעיה, מה הבעיה עונה? יש פה ברייתא כשיטת רבה. חדא ועוד כאמר, חדא דתומא בלואי. אומר הבעיה, אני סבור שהברייתא באמת אומרת שמה הגדרת המקום? מקום הבלוע. ומכיוון שזה בלוע, אז לא שייך פה מדין האמת תומעה, גזירת הכתוב שזה תמה. ועוד ממשיכה הברייתא ואומרת, אפילו אם תמצאי לומר תומת בית הסתרים היא, וגם אם תקרא לזה תומת בית הסתרים, הרי מצד מגע אינה מתאמה, אלא שגזירת הכתוב היא שתתאמה. אבל למין האמת, אין כאן בברייתא ידיעה שהמקום מוגדר כבית הסתרים, אלא הברייתא נותנת את האפשרות, גם אם אני אחשיב את זה כתומת בית הסתרים, היה צריך להיות שהיא לא תהיה תמאה, וזה חידוש הפסוק, שבכל זאת האישה הזאת תמאה. איבא אלו, ממשיכה הגמרא על זה הדרך. מקום נבלת עוף טהור, בלוע הזה או בית הסתרים הזה. אנחנו כבר הזכרנו אתמול, כפי שרשי מביא במבית עמוד א' למטה, הרשי האחרון, שיש לנו דין לגבי נבלת עוף טהור, שלא כמו בנבלת בהמה, שעצם המגע, המסע של הנבלה זה דבר המתמא, אלא נגיעה בנבלת עוף טהור, וודאי בנבלת עוף טמא, טהור. יש חידוש מיוחד, שאותו נבלה, כשזה נמצא בבית הבליה, אז זה מתמא תומה חמורה, לתמא אדם, לתמא בגדים. והשאלה שלנו, מה ההגדרה של אותו מקום שזה נקודת התומה? האם זה נחשב לנו בהגדרת בלוע או בית הסתרים? ושוב שואלת הגמרא, למי נפקמינה? עונה הגמרא, כגון שתחב לו חברו, כזית נבלה לתוך פיו. לא דווקא את המקרה שלנו של נבלת עוף, אלא תחב לו חברו, כזית של אותה נבלה לתוך פיו. היא אמרת בלוע ותומה בלוע לא מתמיה. ולכן, ודאי שאין כאן תומה. אבל אלא היא אמרת בית הסתרימה ונהימה מדי במגע לא מתמה. כי כבר אמרנו שבית הסתרים בתמגע לא מקבל תומה, אבל במסע מי המתמיה, וכיוון שיש פה נבלת בהמה, שזה דבר שמקבל תומה במסע, אז האדם הזה, על אף שהוא לא נגע, אלא תחב לו חברו, יהיה לו דין של תמה. כי בלוע זה כמן דלייטה. הבלוע מבחינתנו זה כבר כאילו התעכל והתפזר בגוף. הוא לא קיים. אז זה בדיוק הנידון של בלוע. אנחנו מבחינתנו רואים את הבלוע כבר כמו המצב הסופי שלו. אנחנו לא מסתכלים עליו כמו שהוא נמצא עכשיו, אלא כאחן רשי, קראנו בהתחלה, אומר רשי, דהרי כמי שאינה. לא בגלל שבפועל זה לא קיים. מבחינה דינית, הרי כמי שאינה, אז אם זה לא קיים, אז אין פה לא מגע, זה לא מסע, כי זה לא קיים. ועל זה אומרת הגמרא, שוב מחלוקת המוראים, אביי אמר בלוע אבי, ורבא אמר בית הסתרים אבי. אמר אביי מינה אמינה לה להגדיר את אותו מקום של בית הבליה כמקום הבלוע. דתניה, יש לנו ברייתא. בברייתא מבואר, יכול תהן נבלת בהמה מטמא בגדים הבית הבליה, כמו שמצאתי לגבי נבלת עוף טהור. תלמוד לומר, לכן נאמר בנבלת העוף, נבלה וטרפה, לא יאכל לטמאה בה. מי שאין לה טומאה אלא אכילתה. ראשית, מאיפה אני יודע שהפסוק הזה מתייחס דווקא לגבי נבלת עוף ולא מדבר על נבלת בהמה? הרי התורה אומרת נבלה לא יאכל. אלא זה שנאמר פה לא יאכל, גילתה התורה על איזה סוג נבלה אני מדבר. נבלה כזאת היא שכל הטומאה שלה זה רק בצורת אכילתה, שזה בבית הבליה, אז זה מטמא. יצתה זו אותה נבלת הבהמה קודם שיוכלנה, שזה מטמא במגע ובמסע, אז ממילא אין כאן חלק של הפסוק לגבי אותה נבלת בהמה. ועל זה שואלת הברייתא, בסדר, אז נכון שבית הבליה חשוב כבלוע, כי אם זה היה נחשב כבית הסתרים, אז היה מטמא במסע. וכאן בברייתא כתוב, יצתה זו שמטמא קודם מה שיוכלנה. זאת אומרת שנבלת בהמה אינה מתמה באותו מקום. למה היא לא מתמה? בהכרח שהמקום מוגדר כמקום של בית הבליעה, ומכיוון שזה בית הבליעה, אז לא שייך לדון פה לא מגע ולא מסע. שואלת עדיין הברייתא ותיסי בקל וחומר, אבל בוא נלמד את נבלת בהמה בקל וחומר מנבלת עוף טהור. ומה נבלת עוף טהור שאין לה טומאה בחוץ? יש לה טומאה בפנים. אם אתה אומר שאותו נבלת עוף טהור, שזה נמצא מחוץ לבית הבליעה, כשזה נמצא בחוץ, במגע, במסע, אינה מטמאה, ובכל זאת בפנים היא מטמאה, זו אותה נבלת בהמה שיש לה טומאה בחוץ, אין עודין שיש לה טומאה בפנים והיא תטמא בבית הבליעה. אמר קרא, בא. ולכן באה התורה ואומרת, נבלה לא יאכל, נבלה וטרפה לא יאכל, לטמאה בא, בא ולא באחרת. איפה התורה חידשה שאפילו שזה נמצא בבית הבליעה זה מטמא? דין מיוחד בנבלת עוף ולא קיים בנבלת בהמה. אם כן, מה תלמוד לומר זה האוכל? אז למה בגבי נבלת בהמה נאמר לנו והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה דערב? הרי אנחנו באים ואומרים שנבלת בהמה לא מתאמה בבית הבליעה, ולכאורה אם הפסוק אומר והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה דערב, זאת אומרת שבעצם והנושא את נבלתה יחבס בגדיו, שזה מתייחס לנבלת בהמה, כן נאמר פה דין של טומאה, ליתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכל. מה אוכל בכזית? אף נוגע ונושא שמצאת לגבי נבלת בהמה שיעורו בכזית. אבל לכן באמת אומרת הברייתא, אין לזה דין כמו בנבלת העוף. הנוגע לענייננו מוכח שאכן אותו מקום נחשב כבית הבליעה כשיטת אביי. אמר רבא, שרץ בקומתו טהור. מה קורה אם אדם מחזיק שרץ בקומתו, דהיינו באותו מקמות שהם נחשבים הקמתים שבגופו, כמו שאמרנו לדוגמה בית השחי, הדין טהור. נבלה בקומתו תמד, אבל אם האדם יחוב באותו מקום נבלה, דינו שהוא תמד. זאת אומרת, עומד פה אותו אדם בפנינו, תחת בית השחי אחד הוא מחזיק שרץ, הוא לא נעשה תמד, תחת בית השחי הוא מחזיק נבלה, אזי הוא נעשה תמד. ולמה? שרץ בקומתו טהור, שרץ בנגיעה הוא דמטמא, ובית הסתרים לאו בר מגע הוא. שרץ מטמא רק במגע, לא במסע. ממילא ברגע שהיה פה מגע בית הסתרים, שמגע בית הסתרים אינו מקום המקבל טומאה, אז ממילא הוא טהור. אבל לגבי נבלה בקומתו טמא, נהידה במגע לא מטמא, אבל במסע מי המטמא? ומכיוון שנבלה מטמא גם במסע, אז האדם נעשה טמא. מה קורה שרץ בקומתו והכניסו לאוויר התנור? טמא. זאת אומרת, יש פה אדם שמחזיק אותו שרץ בבית הסתרים שלו, באותו קמטים שבו, ועכשיו הוא נכנס עם זה לתוך אותו תנור שעשוי מחרף, ועל זה אני אומר שאם הוא נכנס לאוויר התנור, טמא. על פניו, בגלל שבעצם התנור, דהיינו כלי חרף, מטמא מאווירו גם בלא מגע. ולכן שואלת הגמרא, מיד פשיטה, על מה החידוש שלך? שכשאדם מכניס דבר לכלי חרף, אז כלי חרף מטמא מאווירו? ואני יודע לבד. עונה הגמרא, מהו דתימה כתוב הרי בפסוק, אשור יפול מהם אל תוכו, אמר רחמנא, ולא תוך תוכו. ולכן יש לנו דין שיש כלי, והכלי הזה יש לו פה שעולה מעל כלי נוסף שהוא יושב בתוכו. זאת אומרת, יש כלי בתוך כלי, כאשר הכלי הפנימי, השפה שלו, הפה שלו, נמצא מחוץ לתחום הגובה של הכלי החיצון. הדין הוא שאם יש שרץ בתוך הכלי הפנימי, הכלי החיצון לא נעשה תמה, כי התורה אומרת אשר יפול מהם אל תוכו, ולא תוך תוכו. וכיוון שהכלי ההוא, הרי האוויר שלו לא פתוח לכלי החיצון, אז זה נקרא תוך תוכו ולא מטמא. אז הייתי טועה אולי לבוא ולומר שכשזה נמצא בבית הסתרים זה נקרא כמו כלי שנמצא בתוך כלי אחר, ואז זה תוך תוכו והתורה לא טמאה. כמה שמלן שמכיוון שפה הוא נמצא בתוך אוויר התנור, וכיוון שאותו בית הסתרים נכון שזה לא נחשב מטמא טומאת מגע, אבל יש פה שרץ, וכיוון ששרץ אשר יפול מהם אל תוכו עדין יטמא, אז הכלי נעשה תמא. אמר יש לקיש, יש לנו טומאה מחודשת שהתורה חידשה בפרשת זב זבה, שזה נקרא טומאת אפת. הווה אומר שאם הטמא או הטהור אחד מזיז את השני, וגם אם זה נעשה על ידי צד ג', דהיינו עומד פה עכשיו אדם טהור, אוכב קנה בידו ומסית בו את הזב, הדין טמא. אותו דבר זב שעומד פה במקום, אוכב קנה ומסית בו את הטהור, דינו שהטהור נעשה טמא. ועל זה אמר יש לקיש, קנה בקומתו. מה קורה אבל אם את הקנה הזה הוא אוכז בבית הסתרים, באחד מהמקומות המכונים קומתו, אז קנה בקומתו של זב והסית בו את הטהור, נשאר הטהור טהור. קנה בקומתו של טהור והסית בו את הזב, נעשה הטהור טמא. אז רשי בחלק השני מסביר, רשי בשורה השלישית מלמעלה, בקומתו של טהור, עומד פה עכשיו אדם טהור, מחזיק קנה תחת בית השכי, ועם הקנה הזה הוא מזיז את הזב. מה קרה עכשיו? רגע, הוא עכשיו מה הוא עשה? מדובר פה על אדם טהור, מחזיק קנה תחת בית השכי של הטהור, ועל ידי הקנה הזה הוא מזיז את הזב, ועל זה אנחנו באים ואומרים תמה. למה? אומר רש"י, תמה הטהור שהרי נשא את הזב, וזב מתמה במסד, הכתיב במשקה, והנושא אותם, וקל וחומר לזב עצמו. נפלא. ולכן נגע ושום דבר, הסית, הסית זה הכוונה הזיז. אז אם הוא הסית אותו, אני אומר שהוא נעשה תמה. ועל זה באה עכשיו הגמרא ובארת, מה הייתה מה? למה באמת ריש לקיש אומר שבמקרה שיש קנה בקומתו של זב והזב הסית את הטהור, אני לא אומר שהטהור נעשה טמא אלא נשאר טהור? דאמר קרא, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שותף במים, הדין וחיפש בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, זהו הסתור של זב. זאת אומרת, מה המקור שלי לידיעה שיש תומה שנקראת תומת הפת, ולכן אם התמה מסית את הטהור אז הטהור נעשה תמה? כי התורה אומרת וכל אשר יגע בו עזב. ולבוא ולומר שהמדון זה לגבי תומת מגע, אי אפשר, כפי שרש"י אומר בדיבור המתחיל, דכתיב וכל אשר יגע בו עזב, בשורה השנייה השלישית מהצרות, והיקרא לב למגע יצטריך, דהכתיב הנוגע בבשר עזב. אז מה אני לומד מהפסוק וכל אשר יגע? אלא זה הסתו של זב. מכאן למדנו זב שהסית את הטהור טמא, וזה ממשיכה הגמרא, שלא מצינו לו טומאה בכל התורה כולה. בעיקרון לא מצאנו בתורה טומאה שהמסת את הטהרה תטמא, אלא אם כן נשא טהור את הטמא. וכאן בזב התורה חידשה שיש מצב שהטמא מזיז את הטהור, ועל ידי זה שהוא מזיז את הטהור, הטהור נעשה טמא. אבל ואפקי רחמנה בלשון הגיע, אבל הלשון של הפסוק וכל אשר ייגע בו הזב, ומיד סומכת לו התורה, וידיו לא שותף. למימרא דהסת ונגיעה כידיו. מתי אני אומר שמגע או הסת של הזב מטמא? כשזה במצב כמו ידיו. מהתם מעברוי, כמו שהידיים זה דבר גלוי מבחוץ, הפך המעברוי, מתי יש תומת הסת? נגיעת הזב רק במקום גלוי. וכיוון שאת הקנה הזה הוא אוכז בבית הסתרים, זה לא מקום הגלוי, אז לא חידשה תורה את אותה פרשה המחודשת בתורה, שהטמא שמסית את הטהור נעשה טמא. לכן הוא נשאר טהור. לעומת מה שמצאנו לגבי טהור שמסית את הזב, שם לא נאמר הדין של ידיו, לא נאמר דין של גלוי. לכן באמת, אם הטהור אוכז את זה בקומתו ומסית את הזב, אז הטהור נעשה טמא. אבל אם הזב אוחז בקומתו שלו, ופה יש גזירת הכתוב ידיו, צריך שיהיה מקום המגולה, אז ממילא לא התחדשה פרשת הפת, אז הדין שלו שהוא נשאר טהור. למדנו עוד במשנה, אבל הזב ובעל קרי אינן מתאמין עד שצצה תומתו לחוץ. לא כמו לגבי נידה, זבה, שכשנכנס התומה לבית החיצון, לפני שיצא חוץ לגוף היא כבר טמאה, אלא רק אם זה יצא חוץ לפי האמה, שאז זה נמצא חוץ לגופו. מה המקור לדברים? זב דכתיב, כי יהיה זב מבשרו עד שיצא זובו מבשרו, אז צריך שיצא לגמרי מגופו. בעל קרי דכתיב, איש כתצא ממנו שכבת זרע. צריך שזה יצא לגמרי, יעקר ממנו, ורק אם זה יצא לחוץ, אז הוא נעשה תמי. היה אוכל בתרומה, והרגיש, אומר את המשנה, באותו דף מם עמוד א', מה קורה, היה אוכל בתרומה, והרגיש שמבדה, זהו עבריו, אוכז בעמה כדי שזה לא יצא לחוץ, בולע את התרומה, הוא עדיין אדם טהור, רק שזה יצא לחוץ, הוא נעשה תמי, אז הוא כבר לא אוכל בתרומה. אוכז, שואל את הגמרא, וכבר שאלנו את זה לאל. והתניא רב אלעזר אומר, כל האוכז בעמה הוא משתין, כאילו מביא מבול לעולם. הרי כל החטא של דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת, מה היה החטא שלהם? השחתה. זאת אומרת, שמי שמביא את עצמו לידי חימום, שיכול חף ושלום להביא עצמו לידי השחתה, אזי ההגדרה שלו זה אותו דור המבול, אותו חטא שמביא לידי מבול. אז איך אתה יכול לבוא ולומר, כדי להציל את התרומה, שהוא יוכל לבוא ולאכול את התרומה והיא לא תצטרך להישרף, כי הרי זה כבר היה בפיו, זה מעוף, אף אחד לא יוכל את זה, אז לכן אתה נותן לו לעבור איסור לאחוז בעמה? אמר אביי במטלית אבה, עונה אביי, מדובר פה במטלית אבה, שמטלית אבה זה דבר קשה, לא מחמם, ולכן אין לנו את החשש. רבה אמר, אפילו תימה במטלית רכה. כיוון דעקר, עקר, כיוון שזה כבר נעקר ממקומו, אז זה כבר עקר כולו, ולא יעקר ממנו עוד, לכן לא אכפת לי שזה יהיה גם במטלית רכה. ואביי, למה באמת אביי מעמיד רק במטלית אבה? חייש דילמאתי לאוספי, ועלול להוסיף בחימומו עוד חימום נוסף, ואז הוא עלול לבוא לידי השחתה נוספת. לכן אנחנו באים ואומרים רק במטלית אבה. ורבה לאסופי לא חייש, ורבה שכן מתיר במטלית רכה, הוא לא חושש לאסופי. והתניה, כתוב לנו לגבי איסור של נגיעה בעמה, למה זה דומה? לנותן אצבע בעין, שכל זמן שאצבע בעין מדמת וחוזרת ומדמת. אז הנה אני רואה שבעצם באמת האוכז בעמה זה נמשל לדבר כזה, שכמו שיוצא דימה ואחרי זה עוד דימה, אז אפשר לבוא לידי חימום ומזה לבוא לחימום נוסף. עונה הגמרא, ורב הכל החמומי והדר החמומי בשעתי לא שכיח. אומר רב, יש הבדל בין מקרה כזה שמדובר באדם שמלכתחילה בא וממשמש ומחמם את עצמו, ואז אפשר שכל שעה ושעה יוצא מעט מעט, אפשר גם בנגיעה נוספת לבוא לידי חימום נוסף. אבל כאן המקרה שלנו מדובר בשנזדה, והוא כל לבריו, מדובר באדם כזה שהיה פה עקירה של כל השכבת זרע ביחד, ואחד כזה כדי לבוא שוב לידי חימום, הנגיעה הזאת בעמה לא מביאה לידי חימום, וזה לשון רשי בשורה הראשונה מהרחבות. אבל זה שנזדעזעו עבריו, נעקר כל הזרע ביחד, ושוב אינו חוזר ומתחמם, לעקור עוד מיד בשעה אחת. לכן כאן התרנו לו לבוא ולחוז במה להציל את התרומה, כי אין חשש שיבוא לידי השחתה נוספת. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מתאמה. אם לא היה תחושה של כל הגוף זה לא מתאמה. למה? מה היא טעמה? שכבת זרע, אמר רחמנה, ומשמע דווקא ראויה להזריע, אז היא מתאמה, מה שראוי להוליד. אבל כשזה נעקר בלא הרגשה של כל הגוף, אז אין בה כוח להוליד, ולכן היא לא מתאמה. מי טבעי, שואלת הגמרא, יש לנו משנה במסכת מקוואות בפרק ח' משנה ג', במשנה מבואר, היה מהרהר בלילה, אדם בחלום מהרהר דבר כזה שמביא אותו לידי קרי, ועמד ומצא בשרו חם, תמה. כשהוא עומד מהשינה הוא מוצא את עברו חם, הדין הוא שהוא מתמה. זאת אומרת, אם זה חם יותר מהרגיל, וצריך לזכור שהיו הולכים ישנים או ערומים, כפי שמופיע בהלכה, איך צריך לקום בבוקר, או שהיו עם גלימה. עכשיו הוא מחפש, הוא לא רואה פה סימנים של איזה שכבת זרע, אבל הוא רואה כן שהבשר חם מהרגיל. אנחנו באים ואומרים שהוא תמה, כי אנחנו חוששים שמה יצא ממנו אולי טיפה אחת של קרי, וברגע שיצא ממנו טיפת קרי והיא עבדה בתוך המצעים שלו, לכן הוא מתמה. אבל הוא לא הרגיש. הנה אני רואה שיש מושג של תומה גם בלא הרגשה. תרגמה רבונה, העמיד רבונה, מה זה? במשמש מיטתו בחלומו. מדובר חלום כזה שהוא חולם שהוא משמש, די אפשר לשמש בלא הרגשה, ואז באמת הרגיש כל גופו. הכוך עליו שהכל זה חלק מהחלום, אבל היה הרגשת הגוף, לכן זה מתמה, כי טיפה אחת בהרגשת הגוף ודאי שזה מתמה. לישנה אחינה אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורק החץ אינה מתמה. אם זה לא יוצא יורק החץ, גם אם זה נעקר כולו מקומו, נזדעזעו כל גופו, אבל זה לא יצא יורק החץ אינה מתמה. שואלת הגמרא, מאיקה בין היילישנה להיישנה, מה ההבדל בין הלשון שהראשונה שאמרנו שרק שכל גופו מרגיש בה אינה מתמה, ופה אנחנו רואים שאינו יורק החץ אינה מתמה? איקה בעיני, הוא נעקרה בהרגשה כל גופו ויצאה שלא בהרגשה, אבל זה לא יצא יורק החץ. מילתא דפשיטא ליה לשמואל, אומרת הגמרא, ומה שהיה פשוט פה לפני שמואל מבאי אלה לרבה, אצל רבה זה היה שאלה, דהיינו דבאי רבה, נעקרה בהרגשה ויצאה שלא בהרגשה. שמואל אמר לנו דברים פשוטים, לפי לשון אחת אנחנו רואים שיהיה תמה, לפי הלשנה אחרת אנחנו רואים שיהיה טהור, דברים חבל חתוכים. רבה מציג את זה כשאלה, מה הדין? תשמע, רוצה הגמרא להוכיח מאותה משנה שהזכרנו קודם במקוואות, באותו פרק ח' משנה ג', ששם מוזכר במשנה בעל קרי שטבל ולא הטיל מים. אותו בעל קרי שטבל, אבל לפני הטבילה הוא עדיין לא הטיל מים. לכשיטיל מים תמה, הטבילה מתהרת, אבל כשהוא יטיל מים אין לנו בטיפת מים האלה בלי שיהיה צחצוחים מתוך אותו שכבת זרע, ולכן אנחנו באים ואומרים שהדין שהוא חובר ונעשה תמה. הנה אני רואה שאפילו שזה יצא לחוץ שלו בהרגשה, זה יצא הרי עד ידי הטלת מים, אבל מכיוון שהרגיש בזמן העקירה זה מתמה. קיבלת תשובה לשאלה רבה. עונה הגמרא, שנייתם דרובה בהרגשה נפק, שמה הרי הרוב יצא בהרגשה, אז בכזה מקרה אנחנו באים ואומרים שגם בהטלת המים זה יחשב כתמה, אבל אני רבה מסתפק שיצא כולו בלא הרגשה, האם זה מתמה או לא מתמה? תשובה לא קיבלתי. לישנה אחינה אמרי לה, אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורק החץ אינה מזרעת, לא אינה מתמה כמו שקודם אמרנו, אלא אינו יורק החץ, אז אי אפשר מזה לבוא לידי הולדה. אז רויי הוא דלא מזרע, המשתמע מזה שאומנם להוליד אי אפשר להוליד בכזה מצב, התימויה מתמיה, אבל לתמה זה כן מתמה, שנאמר אצל אותו בעל קרי, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. ואנחנו דורשים מקרה אפילו קרי בעולם, מלשון מקרה, משמע שכל קרי באשר הוא מתמה, גם במקרה כזה שהוא לא ראוי לבוא לידי הזרעה. באי רבה, מסתפקת הגמרא עכשיו, מסתפק רבה ספק נוסף. עובד כוכבים שהרהר, אנחנו למדנו בדף למד ד' עמוד א' שגוי בעצם וגויה, דהיינו נוכרי ונוכרית, אין להם תומת הגוף, לא משנה אם הוא בעל קרי, לא משנה אם זה דם נידה, זבה, זב, אין להם תומת הגוף בדאורייתא. מדרבנן גזרנו עליהם תומה, כי אנחנו לא רוצים שאותו תינוק יסתובב אצלהם, אז נתנו לו דין של זב כדי שלא יבואו חשודים על משקל זכור, לא רוצים שיסתובבו אצל אנשים, אז ממילא גזרנו עליהם תומה, אבל בדאורייתא טהור. אותו עובד כוכבים הרהר, ועל ידי זה נעקר שכבת זרע מגופו, לא יצא לחוץ, נעקר ממקומו, וירד וטבע לשם גירות, ועכשיו עלה מהמקווה בתור ישראל, ועכשיו זה יצא לחוץ. מהו? האם אני אבוא ואומר שהוא נעשה תמה, או שמה אני בא ואני אומר שהוא לא נעשה תמה? ורשי בשורה הרביעית מהשורות הרחבות מסביר את שאלת הגמרא מהו, אפילו אם תמצא לומר לגבי ישראל דכי נעקר בהרגשה ויצא שלא בהרגשה תמה, גם לפי הלישנה חינה שהבאנו בשמואל, שכחד כזה שלא יוירק החץ, אז מה הדין? זה לא ראוי להזריע, אבל תומה יש פה, אפשר שזה דין בישראל. למה? דאזנינן בתר הקירה, הכה אפשר שלא נזל בתר הקירה. ולמה? חברנו לגמרא, אם תמצא לומר בתר הקירה אזנינן בישראל, כמו שאמרנו שגם אם זה לא היה יוצא כי יוירק החץ, מה שקראנו יוצא שלא בהרגשה, אבל היה עקירה וזה היה הדבר שהרגיש, זה מתמה, הנמיני לחומרה, לבוא ולומר שמחמת הספק שאני לא יודע אם זה נחשב תמה או לא, אני מחמיר ועושה אותו תמה, ואז לכאורה זה דין בישראל. אבל הכה, כשהנידון הוא לגבי אותו עובד כוכבים, אם אני אומר שאני הולך בתר עקירה, אז מתי זה נעקר ממנו? בזמן שהיה עובד כוכבים. ובאותו עובד כוכבים זה לא מתמא, אז ממילא גם אצלנו הוא לא יהיה תמא. אז לכולה לא אמרים, לבוא ולהקל ולומר שעל ידי עקירה אני קובע את זה כיציאה, וזה כבר נחשב זמן של נעקר, ואז ממילא על ידי זה אני אבוא והוציא אותו ולא אתמא, אולי לא? לא, עקירה זה ספק בישראל. זאת אומרת, גם אם אני אבוא ויאמר שבישראל אני מחמיר, עדיין זה לא סיבה לבוא לומר בגוי, כי בגוי התוצאה תהיה שעכשיו אני מקל. כי אם אני אומר שאני אדון את זה רק בתר יציאה, אז ביציאה הוא כבר עובד כוכב, הוא ישראל, אז הוא יהיה תמה. ועכשיו אם אני אדון את זה לפי זמן העקירה, הוא גוי. או דין מלושנה, או שמה בא התורה וקבע, עקירה זה הרגע המכריע. אז במקרה אחד זה להחמיר כמו בישראל, במקרה אחר בעובד כוכבים שירד וטבל באמצע, זה להקל. אומרת הגמרא תיקו, הגמרא לא פושטת. לא, אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עכשיו הרי דנים, הרי ראינו שיש מופע כזה שנעקר, זה כבר שלב כזה, שלא אכפת לי מה יהיה המשך. ממשיכה הגמרא, באה רבה. זווה שנעקרו מימי רגליה, מה קורה באותה זווה שנעקרו מימי רגליה ולא יצאו? וירדה וטבלה. זאת אומרת, היא ירדה כדי להיטהר מזווה. ואחרי זה הטילה מי רגליים. האם אני אומר שאני מסתכל על רגע עקירה, וברגע עקירה היא הייתה הרי זווה, אז עם אלה פה יש מעיינות הזווה, שזה בעצם דבר תמה והתמאה, או שמה אני מסתכל על רגע היציאה. ברגע היציאה, הרי בעצם היא עכשיו נמצאת בשלב של תהורה, אז כך שמי רגליים של התהורים. אם תמציא לומר בתר עקירה אבדינן בשכבת זרע, הנמילי שכבת זרע דלומטי נקית לה. שמה הוא לא יכול לעצור עצמו ברגע שזה נעקר, וזה זה נגמר. השלב, השאלה באיזה שעה זה יצא לחוץ, אבל ברור שזה יוצא לחוץ. שמה אני אומר, העקירה היא המכרעת. אבל ממי רגליים דמצי נקית לה, לא. אבל במי רגליים, גם אם זה נעקר ממקומו, אפשר לבלוע וזה יכול לחבור חברה. ואז אפשר שבכזה מקרה, ודאי שאני לא הולך בתר עקירה. או דיל, מה לא שנה, או שמה אני בא ואני אומר, בכל מקרה הולכים בתר עקירה, בין במקום שיכול, בין במקום שלא יכול, ולכן בזמן העקירה זה היה תמה, שזה יצא לחוץ, זה מתמה. תיקו, הגמרא לא פושטת. עוד ממשיכה הגמרא ומסתפקת, באי רבה. עובדת כוכבים, זווה שנעקרו מימי רגליה. תופות מביא, וכך מביא בתופות הראש, התופות האחרון, שאלה ששאל ריבה את רשי. אמר לו, באי מזכר זו ועובד כוכבים, מה ועברנו פתאום לזווה במימי רגליים? מי רגליים זה דבר שגם קיים בזו, אז דיברנו על שכבת זרע, על בעל קרי, בזכר. תמשיך לשאול מהזכר. עונה הזה הרשי והשיב, זה נראה לו לפי שבאישה מתעגלים כל מימי רגליה בבת אחת לפתחה, מה שאין כן באיש, לכן זה מוגדר כמעיינות. אז בשעת העקירה זה כבר מעיין שאני יכול לדון אותו כתמי. ולכן על עובדי הדרך, באי רבה, עובדת כוכבים זווה, שנעקרו מימי רגליי, אבל עדיין לא יצאו לחוץ. וירדה וטבלה לשם גירות מהו. אם תמציא לומר בתר עקירה, אז הנן, גם אם אני אבוא ואומר שאני הולך בתר עקירה, אף על גב דמצי נקית לו, ואפילו שבעצם מי רגליים זה דבר שאפשר לעצור. הנמילי, מתי אני אומר את זה במי רגליים של ישראלית? דתמאה דאורייטה, כי הרי המעיינות של הזווה זה תומה דאורייטה. אבל עובדת כוכבים זווה, דתמאה דרבנן, כי הרי אמרנו מדאורייטה אין לה בכלל תומה, כל התומה שלה זה דרבנן. לא, לא החמירו ללכת אחר שעת עקירה, אלא בשעת יציאה, ואז היא כבר הייתה גיורת וממילא זה טהור, או דילמה לא שנה. תמיד אני הולך בדאורייטה ובדרבנן, בין במקרה כזה שמצי נקית לה, בין במקרה שלא מצי נקית לה, תמיד אנחנו הולכים בשעת שער עקירה, ולכן אנחנו גם לכולה וגם לחומרה. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת את הספק. למדנו במשנה, בשביל מה? אם יהיה עקירה, אם זה יהיה להלכה, אז כן, אבל זה לא... הוא מתאמין בכל שאל. למדנו במשנה שאותה נידה, זב, בעל קרי, גם בטיפה כלשהי, הם נעשים תמאים. אמר שמואל, זב צריך כחתימת פי אמה. אומר שמואל, זב צריך שיהיה בזובו שיעור של חתימת פי אמה, של סתימת הנקב. ורק אם זה בשיעור זיווה של סתימת פי אמה, בלשון חתימה, חותם, סוגר, נועל, אז זה מתמא. שנאמר, או הכתים בשרו מזובו. אז נאמר פה שיעור, איזה שיעור? של חתימה, דהיינו טיפה שבכוחה לסתום את אותו, לחתום את הבשר. שואלת הגמרא, והנתנן מתמים בכל שנה, אבל למדנו במשנה שמתמם בכל שיעור. הוא, שמואל, דאמר כרבי נתן, דתניא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל, זהב צריך כחתימת פי אמה, כדי שיהיה תומת זהב צריך שיהיה שיעור של חתימת פי אמה, ולא הודו לו, וחכמים לא קיבלו את זה, כמו שלמדנו אצלנו במשנה, אפילו בכל שיעור. מה הייתה עמד רבי ישמעאל שצריך כשיעור חתימת פי אמה? דאמר קרא, הוא הכתים בשרו מזובו, אז נאמר פה שיעור חתימה, שיעור סתימה. ורבנה, מה הם דרשו מהפסוק? הרי כתוב פה בפסוק לכאורה, כמו שאומר רבי ישמעאל, הפסוק הרי אומר, או הכתים בשרו מזובו. ההוא מבא אלי, לך מטמא ואינו מטמא יבש. הכתים זה מלשון לך, כפי שרש"י מביא בשורה השלישית מלמעלה, והיבש אינו חותם, זה הרי נופל, ולכן רק במקרה שלך מטמא. ורבי ישמעאל מאיפה יודע שזב רק בלך מטמא? ההוא מרר נפקה, רר בשרו, מהרר למדתי שהכוונה היא לך, כמו ויורד ררו, דהיינו זה דבר לך. אומרת הגמרא, ורבנן, ההוא רר למניין ההוא דעתה. מה שאני צריך את הרר זה לספור אותו כחלק ממקרי הזיבה, דהיינו. כתוב לנו בפסוק זובו חדה. אנחנו מדברים על מקור א', וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, או הכתים בשרו מזובו, תומתו היא. באים חכמים ואומרים כך, זובו שנזכר בפסוק זה פעם אחת, רר בשרו זה פעם שנייה, את זובו זה פעם שלישית, ותוספות כבר מדגיש למעלה, את העת הוא לא דורש, הנה מיעטה לדרשה אחריתי. אז מה יש לי? שלוש פעמים שנאמר זובו. פלט לימד עזב בעל שלוש ריות שחייב בקורבן, והפסוק אבל ממשיך, או הכתים בשרו מזובו אחד, דהיינו הכתים בשרו מזובו תמה. מה זה נקרא מזובו? מקצת מזובו, כמו מן הבהמה, מקצת מי, מקצת זובו תמה. יש מצב שזה לא שלוש ריות אלא גם פחות, שתיים, ובכל זאת דנין שהוא תמה. לימד עזב והשטריות שתמה משכב ומושב, אבל קורבן לא יהיה בו. אז לכן אני צריך את הרר. ורבי ישמעאל, מניין המנהלי, מאיפה הוא לוקח את החילוק הזה בין שלוש ריות שמחייב קורבן לשתי ריות שאינו מחייב קורבן? נפקא למיד רבי סימוי, דתני רבי סימוי אומר, מנה כתוב שתיים וקראות תמה, שלוש וקראות תמה, הכיצד? אם אני מסתכל שוב, מקור א', ויקרא תתווה ג', אומר הפסוק, וזאת תהיה תומתו בזובו אחד, רר בשרו את זובו שתיים, או הכתים בשרו מזובו שלוש. השלוש פעמים נאמר במפורש זב בפסוק, ואז תומתו היא. הפסוק שלאחריו, מקור ב', שזה בעצם הפסוק לפניו בתורה, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו אחד, זובו שתיים תמהו. אז יש פסוק אחד שמדבר על שלוש, ויש פסוק שמדבר על שתיים. הכיצד? אז תחליט, אם זה שתי ריות תמה, אז ודאי שבשלוש ריות תמה, שתיים לתומה ושלוש לקורבן. זה המקור שלנו לחלק בין תומה לקורבן. ולמען אותם חכמים שהבאנו קודם, דנפקה להתרוויו את הדין של רואה שלוש ושתיים, מזאת תהיה תומתו בזובו. כי אמרנו שהרישה של הפסוק, וזאת תהיה תומתו בזובו אחד, רר שתיים, את זובו שלוש, או הכתים בשרו מזובו, דהיינו זה מקרה חדש, תומתו היא, זה כבר עומד בפני עצמו. אז אם ככה, מה הוא עושה עם הפסוק הנוסף, איש איש כי יזב מבשרו, מה יביד לי? מבא אלי עד שיצא מבשרו, מתי זה מתמה? מחוץ לבשר ולא בתוך. זובו תמה למה לי, אבל בפסוק מוזכר עוד פעם, דברו אל בני ישראל אליהם, איש איש כי יזב מבשרו, הכוונה צריך לצאת מתוך הבשר, נפלא. זובו תמה הוא, לימד על הזוב שהוא תמה, גם הטיפה עצמה מתמה, כי כבר אמרנו שללמוד בקו החומר אי אפשר, דנו מסעיר המשתלח, הוא יכול לתמה אחרים ולא מתמה את עצמו, למדתי מפה שהוא עצמו, הזיבה עצמה טפה, תמה. אמר רב חינלוי משום רב לזר ברבי שמעון, שכבת זרע לרואה מתמה במשהו, לנוגע בשכבת זרע מתי זה מתמה? בכעדשה. שואל דגמר, וענן מתמים בכל שם תנן, למדנו במשנה מה זה מתמה בכל שהוא, מה אליו? לנוגע, ולא צריך שיהיה שיעור של כעדשה. עונה גמר, לא, לרואה. שואלת הגמרא תשמע, למדנו בברייתא חומר בשכבת זרע מבשרץ. בטומאה של שכבת זרע יש חומרה מבשרץ, וחומר בשרץ מבשכבת זרע. למה? חומר בשרץ שהשרץ אין חלוקה טומאתו כפי שמיד נברר, שרץ מטמא קטן וגדול כאחד. מה שאין כן בשכבת זרע שלמדנו שרק ביה של בן תש ליום אחד, בן תשע שנים ויום אחד, זה נקרא ביה. זאת אומרת, השכבת זרע מטמא רק בגדול ולא בקטן. חומר בשכבת זרע שהשכבת זרע מטמא בכלשהו, מה שאין כן בשרץ, מה אליו לנוגע? הנה אני רואה שנוגע בכלשהו. עונה הגמרא, לא, לרואה. שואלת הגמרא, ואדומיה דשרץ קטני. התנא מדמה את שכבת זרע לשרץ. מה שרץ הנידון אמרנו, ובן מגיע, אף שכבת זרע, על מה הנידון? בן מגיע, ובכל זאת אמרת בכלשהו. עונה הגמרא, אמר רבא דבר רבא, שום שרץ קטני ושום שכבת זרע קטני. לא הכוונה שרץ במגע, שכבת זרע במגע, כי מדובר באותו ציור, לא. מדובר על השם של המושג שכבת זרע, ששם מצאתי דוגמה בכלשהו, מה שאין כן בשרץ, ובשרץ מצאתי את המושג הזה של לא מצינו חילוק, מיד נראה. קטני, ושרץ לא מטמא במשהו? שואלת הגמרא, אז מה אתה אומר? שום שרץ, שום שכבת זרע, ובשכבת זרע מצאתי משהו, ושרץ לא מטמא במשהו? וענת נן, משנה בועלות, פרק א' משנה זין, האיברים, כשהם שלמים, אין להם שיעור בטומאה, ולכן אפילו פחות מכזית בשר המת מטמא כשזה איבר, פחות מכזית בשר נבלה מטמא כשזה איבר, פחות מכעדשה מן השרץ, הנה אני רואה שטמא גם פחות מכעדשה, אז בשם שרץ מצאתי גם בפחות. עונה הגמרא, שאני איבר דקולי במקום עדשה קאי, וכיוון שזה חשוב בתור דבר עצמו, לכן זה מטמא, אבל לא בגלל שזה מועיל במשהו, אלא זה חשוב כמו שיעור של כעדשה. ורשי גורף פה תדע, דהיינו חסר פורט העבר מיקה מטמיה, הרי ברגע שזה חסר משהו זה לא מטמיה, אז כל מה שהוא מטמיה זה לא בגלל הגודל ובגלל השם החשיבות שלו, החשיבות שלו זה כמו בהקדשה, אבל בפחות מזה במשהו הוא לא מטמיה. שואלת הגמרא למאמר על סיום הברייתא, שכבת זרע דחלוקת תומתו, מה הכוונה ששכבת זרע חלוקת תומתו? אילה אם הבן ישראל לנוכרים שבישראל תמה, בנוכרי לא תמה, הכנה מגם בשרץ עיקה, אכבר די ים טהור, אכבר די יבשה תמה, אלא בן קטן לגדול, שכשהנידון הוא לגבי שכבת זרע, כפחות מתשע שנים אינו מטמא, יותר גדול מטמא. שרץ, בן בגדול, בן בקטן, מטמא.